הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Rave.
Radio Rahim.
So yeah, that's the world.
That's the radio. This is the radio.
סינסקופ ברדיו הקצה, תודה רבה מאוד שבאתם, אני יאיר רווה, זו תוכנית מספר 171. סימסקו ברדיו קצה עושים עומר סנש, בר זווד, עליה שפיגל, ספיר כהן, חוכה כהן, אורי קדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה למייל קולומברה, מפיקת השידור, תודה לכם שאתם פה, היום כ"ה ניסן, 10 באפריל, או הפוך, 10 באפריל, כ"ה בניסן, פסח מאחורינו. הרבה דברים יש לנו לדבר עליהם, ימי הולדת וגם סרטים חדשים בבתי הקולנוע וגם סרטים לא רעים בבתי הקולנוע ששווה להתבדר לאף אחד לא יצירת מופת, אבל סרטים של בידור משובח, אבל אנחנו נדבר עליהם בהקדם, אבל גם כל מיני ימי הולדת חגיגות שיש לנו לחגוג היום, ואנחנו מתחילים עם החגיגה הראשונה ממש ממש היום, 10 באפריל, היום יום הולדת לאיש אני כל כך כל כך אוהב, מרק אוליבר אברט, שלפעמים חותם בתור סתם אי או מיסטר אי או סתם מרק אברט, כל שם שתרצו, אבל בעצם השם האמיתי שלו זה אילס. היום בן 55, ממש היום, 10 באפריל 1963, יום הלידה שלו. תחת אילס הוא עבר הרבה מאוד גלגולים בפרויקט שהתחיל כמיין להקה, ואז משהו שהוא פחות יותר פרויקט סולו שלו ושל נגנים מתחלפים ומזדמנים. אני חושב שנעשה איזשהו משהו, איזשהו ספשייל אילס בקרוב, שווה. למה שווה? לא רק כי יש לו מולדת 55, ולא רק כי אפשר לחגוג עם מולדת 20 שנה לאלבום השני שלו, אלקטרושוק בלוז, אלא בעיקר כי יצא לו אלבום חדש, חדש לגמרי, ממש בסוף השבוע האחרון יצא אלבום חדש לאילס, שנקרא The Deconstruction, זה אלבום ראשון אחרי 4 שנים שבהם הוא לא הוציא חומר חדש, ויש לו תקופות שהוא מוציא המון דברים בבת אחת, שני אלבומים בשנה וכל זה, עכשיו הוא שתק 4 שנים והוציא אלבום חדש ומפואר שנקרא The Deconstruction, ומתוכו השיר הזה, סינגל השני מתוכו, Bone Dry, מצץ לי את הדם מהלב עד שהוא יבש כמו עצם. אילס, ביום הולדת שמח, 55, מרק אוליבר אברט, היום, 10 באפריל, ברכות.
All of it, sha-la-la. Was a day when I did believe the things you say are what you mean. Dear sweet innocent me, how much it took for me to finally see. Bone dry, you drank
like all the blood. My heart is bone dry. Can't give you more cause you took all of this. Sha-la-la. Men like me drifting off, lost at sea. I'll set a fire, look up for it. Looking for me, I'm a pink sunset. Bone dry, sha-la-la. You drank all the blood. My heart is bone dry, sha-la-la. Can't give you more cause you took all of it, sha-la-la. Bone dry. Sha-la-la. Sha-la-la.
אלבום חדש.
סינמסקופ. סינמסקופ.
Yeah!
עם יאיר אבן.
רדיו, what the fuck?
חפשו אותו בדיזר, באפל מיוזיק, בספוטיפיי, או בגרסת ויניל, איך שאתם רוצים. The Deconstruction, אלבום חדש, היום 10 באפריל, יום הולדת 55, למרק אוליבר אברט. הוא, אילס, בכבודו ועצמו, זה היה בון ג'ריי. וזה הזדמנות לעשות שאוט אאוט לכל ילידי אפריל שמשדרים ברדיו הקצה. כן. אז אנחנו מדברים על ימי הולדת, אז גם היום, ממש היום, ואולי זה מחר, אבל ממש היום, או מחר, 10 או 11 באפריל, אין לי את התאריך המדויק, אבל היום או מחר, לפני 40 שנה בדיוק, בשנת 1978, יצא הסרט הזה. שנייה, הזה, כן. אך שמח היום. זה הלהקה, מילים אהוד מנור, לחן יאיר רוזנבלום, השיר המקורי יחידי מתוך הסרט של אבי נשר, הלהקה, שנדבר עליו עוד מעט, מיד אחרי השיר הזה.
היה צנטר לומדים לשיר ביחד,
אך קולי הולך לבד בשיר על יום אחר
בארץ המובטחת, מתנדנד מצד אל צד.
אני זוכר כן שבאתי לבחינות,
הכל נשכח כן, מילים ומנגינות,
ואז חשבתי שהכל אבוד, שאין לי שום סיכוי, אני חוזר לגדוד.
אין סיכוי, חוזר לגדוד. תמיד רציתי להיות חייל עוקב ושר, רציתי להיות מצחיק ומאושר, שמחייך ושר בכל שירי ביחד, אפילו אם עמוק בלב הוא מת מפחד.
חשבתי כן ש...
את המצב במסעית הלילה.
אחרי ההופעה עיניים נוצצות כמו כוכבים של מעלה,
משאירות לי הודעה.
אני זוכר, כן, היו לי אהבות
ומריבות,
כן, היו גם אכזבות,
ואז חשבתי, כן, שהכל אבוד, שאין לי שום סיכוי, אני חוזר לגדוד. אין סיכוי, חוזר לגדוד.
תמיד רציתי להיות ברמתם ושר, רציתי להיות מצחיק ומאושר, שמחייך ושר בקול שירי ביחד, אפילו עם עמוק בלב הוא מת מפחד.
אוקיי, כמה דברים. כתבתי על הלהקה ודיברתי על הלהקה ועשיתי דברים על הלהקה, כל כך הרבה דברים, אבל יש משהו שאני חושב שזה המקום לדבר עליו בתוך רדיו הקצה, שאני חושב שלא דובר עליו קודם, ותקנו אותי אם אני טועה. השם של הסרט, הלהקה. אם יש דבר אחד, אני לא חשוב מה אתם חושבים על הסרט, לא חשוב מה אתם חושבים על אבי נשר, יש דבר אחד שאי אפשר לקחת ממנו, וזה את האהבה שלו למוזיקה ואת הידע שלו במוזיקה, לא פחות מהידע שלו בקולנוע. והאם זה צירוף מקרים שבדיוק באותו חודש, באפריל 1978, שבועיים אחרי שיצא הסרט הזה, הלהקה, יצא הסרט הוולס האחרון, של מרטין סקורסזי, שמתעד את ההופעה של להקת הלהקה, The Band. יש לי תחושה שזה לא מקרה, אני לא יודע אם לגבי הסרט, אבל יש לי תחושה שכשאבי נשר חיפש שם לסרט שלו, אז הוא הכיר את The Band, ורצה לעשות מעין The Band הישראלי, מעין סרט רוק אנד רול ישראלי, ונדמה לי שהשם של הסרט לא מקרי. הסמיכות הזאת להופעה של The Last Waltz והאלבום של The Last Waltz והסרט של The Last Waltz, נדמה לי שזה אמור להיות זה. מעולם לא שאלתי את אבי נשר, הוא התארח פה לא פעם, חגגנו כבר 25 שנה לזעם ותהילה, ו-30 שנה לשוברים, וכן הלאה, וקידמנו פה את הסרט האחרון שלו לפני שנה, אבל מעולם לא שאלתי אותו את הקשר בין הלהקה ובין The Band, ושוב, ממש, אני בשוכנע שזה לא יכול להיות מקרי. דבר אחד. דבר שני, אנחנו רגילים שהלהקה הוא סרט שמין חגיגת יום העצמאות, יום העצמאות בשבוע הבא, ומן הסתם הסרט יוקרן לפחות פעם אחת באחד הערוצים, לדעתי ביותר מערוץ אחד, הוא ישודר בטלוויזיה זו מסורת, כמו חידון התנך, כמו מפגן חיל האוויר, כמו פרסי ישראל, ליום העצמאות, היום של יום העצמאות עצמו, או ערב יום העצמאות, אני לא יודע. באופן ספציפי בשבוע הבא, במוצאי יום העצמאות, כדי לא לחלל את קדושת החג, הסרט יוקרן בעותק דיגיטלי חדש, בבחורה לעותק הזה, בסינמטק תל אביב, כחלק מחגיגות יום העצמאות, וביום הולדת למדינה ולקולנוע הישראלי. אז אפשר לראות, יהיה מסקרן לראות את הסרט בעותק חדש, כי למרות שיש בו מזנסלה מאוד יפה, הצילום אף פעם לא היה החלק המרהיב ביותר בסרט. ותמיד זו שאלה, כשרואים סרטים משנים, האם זה שהצילום לא נראה נורא יפה, או הצבעוניות קצת דהויה, האם זה בגלל העותקים שדרכם עשו את ה-DVD'ים, או שבאמת ככה זה היה סרט על תקציב, ולא היה הרבה כסף לתאורה, או לצבעוניות, או לדברים כאלה. אז נורא היה מסקרן לראות איך נראה הסרט, אחרי שתקנו אותו ושיפצו אותו, ומצאו מן הסתם נגטיב שלו, ועשו כל מיני תיקונים. אז זה ביום חמישי הבא, ואחר כך אני מניח שזה במשך כמה שבועות יוקרן, בסינמטק עם עותק דיגיטלי חדש של הלהקה. אז אנחנו רגילים שזה קשור ליום העצמאות, שזו מסורת שהשתרשה בשנות ה-80, כשהסרט הגיע לפורמט, לפורמט שאפשר לקרין בטלוויזיה, אז באמת הוא התחיל להיות משובץ להקרנות בשידורים ביום העצמאות. אבל אם אנחנו שמים לב לתאריך הבכורה שלו, ב-10 באפריל, אנחנו מבינים שהוא נולד ביום העצמאות. אז שבוע, שבועיים לפני שהיה יום העצמאות של שנת 1978, יום העצמאות ה-30 למדינת ישראל, יום העצמאות הראשון אחרי ביקור סדאט בישראל, איזשהו סוג של תחושה של אופוריה, איזשהו סוג של תהליך של שלום שהולך ונרקם עם מצרים. עוד רגע האירוויזיון שבו אבא ניבי יזכה גם שיר עם המילים של אהוד מנור. אז רגע כזה בתרבות ובפופולריות הישראלית שיש מקום לסרט כזה שמח, שיש בו גם משהו מאוד פטריוטי, כי הוא מדבר על הצבא, ומדבר על הצבא וזה באופן אוהב, שוב, באופן פטריוטי, אבל גם מאוד חתרני, כי זה סרט שלא לוקח כמובן מאליו את ההיררכיה הצבאית, את סולם הפיקוד, וזה סרט שעוסק במרד בצבא. אז אם זה היה סרט על מרד ביחידת חיר, או בסיירת מובחרת, אז בוודאי שזה הופך להיות סרט מאוד מהפכני, שאנו במחלוקת, אולי לא כל כך מצליח, סרט שאולי שידברו נגדו, אבל זה סרט על מרד בתוך להקה צבאית, אז זה רק הגיוני שאנחנו מתייחסים לזה יותר כאל סרט מוזיקלי מאשר על סרט צבאי, אז יש את העניין הזה של, זה מתחיל כמלחמה בתוך היחידה, בתוך הקבוצה עצמה, הוותיקים נגד הצעירים, והצעירים שמשיבים אש על הוותיקים שמתאמרים בהם, כל הזובורים למיניהם, ואז הם מאחדים כוחות ונלחמים במפקד שלהם, בטוביה צפיר, שמאיים לפרק את הלהקה בשל התנהגותם הרוקנרולית. מה אתה מצפה? אתה לוקח אנשים רוקנרולים, אז אתה רוצה לטפח את יצר הרוקנרול שבתוכם, וכל זה קורה במקביל למלחמת ההתשה. לא הרבה זוכרים את זה, אבל הלהקה הוא סרט תקופתי, הוא סרט שיצא ב-1978, אבל הוא מתרחש 10 שנים לפני זה, ב-1968, ימים מלחמת ההתשה. אז יש פה גם את הקונפליקט הזה של האנשים האלה, שכל זמן דואגים לסולו שלהם, ולקריירה שלהם, והאם הם התפרסמו או לא, אבל במקביל החיילים נהרגים בתעלה ובסיני, והם גם צריכים להופיע מדי פעם תחת אש, אבל גם ההבנה הזאת על הפריבילגיה שנפלה בחלקם, שהם לא תמיד ערים לה. ורגעים, יש את הרגעים האלה של ההתעוררות, של ההבנה הזאת, של מה הם עושים לטובת אחרים, ומה אחרים עושים לטובתם. אז הסרט שאני מודה, שלא ראיתי אותו קודם כל בזמן אמת, כי בזמן אמת לא גרתי בארץ, ראיתי אותו רק שנים אחר כך, וכבר הוא היה סרט מיתולוגי, סרט שהיה סביבו איזשהו מיתוס כזה, הסרט הישראלי, כולם אוהבים את הלהקה, וזה באמת סרט יוצא דופן בקולנוע הישראלי של אותה תקופה, של סרט שגם המבקרים אהבו וגם הקהל אהב. עכשיו, שמעתי את זה ולא האמנתי, אבל חזרתי וקראתי את הביקורות שנכתבו על הסרט בזמן אמת, כולל בארץ. ובאמת נורא נורא אהבו את הסרט, המבקרים ממש אהבו את הסרט, וגם הקהל נורא אהב את הסרט, ובשנות ה-70 זה לא קרה, הדברים האלה, זה לא קרה. זה או שהקהל מאוד אהב את הסרטים, ואז המבקרים שנאו אותם, כי זה היה ממי, זה היה סרטי בורקה, זה היה וולגרי, זה היה חלטורה, כל הדברים שהדביקו למשהו שהקהל אוהב, או שהמבקרים חיבבו, והם לא חיבבו הרבה סרטים ישראלים, יש לומר, ואז כמובן הקהל לא הגיע, כי זה היה נין, טעם, קווה, מצח וכן הלאה. וזה מעניין, כי כשרואים היום את הלהקה, וקצת מורידים את כל ההייפ הישראלי סביב זה, ואת אהבת המוזיקה, ואת תראו איך הם נראו פעם, ססי קשת, גלי אלטרי, גידי גוב, פוגי על הטופים, מאיר סוויסה וכן הלאה, ומתחילים להסתכל על הקולנוע, אז מבינים שבאמת היה משהו בסרט הזה, שבמצד אחד הוא נורא נורא קומוניקטיבי, כי הוא גם מצחיק ומשעשע, ומדברים שם כמו שאנשים נורמליים מדברים, ואני חושב שהקהל הצעיר התחבר לסרט הזה, כי הוא נשמע כמו הדיבור קצת העילג של הצעירים, ולא הדיבור המאוד תיאטרלי של השחקנים המבוגרים יותר ששיחקו בסרטים האחרים מסביב. אבל גם יש איזשהו ניסיון לדבר בשפה של קולנוע, וזה מגיע מבמאי שהגיע שנה לפני זה מלימודי קולנוע בניו יורק, באוניברסיטת קולומביה, למד אצל אנדרו סאריס על תיאוריית האותר, וידע מי זה מרטין סקורסזי, ובעיקר ידע מי זה רוברט אולטמן. אז נש ומש ונשוויל הם סרטים שרואים את אבי נשר מנסה להכיל אותם בתוך הסרט שלו, הנושא הזה של הדיבור שהוא overlapping, דיבור על, אחד מדבר על השני, אנשים לא מדברים בתורם, עלילות שקורות לאורך הסרט, שזה משהו שברעיון שעשיתי עם אבי נשר לסדרה שלנו, לחגיגה לעיניים ואחר כך במדברים סרטים, אז הוא מראה את הדבר הזה שבאמת לאורך כל, יש שם כל זמן, יש שם 12 דמויות, 12 דמויות? לא, 12 דמויות, והם כל הזמן, הרבה שוטים הם כולם ביחד, וכל אחד יש לו משהו. אין שם מישהו שהוא סתם עומד ולא עושה כלום, אלא כל אחד מהדמויות עושה משהו שקשורה לדמות שלו. אז כשאתם תראו את הסרט שוב ביום העצמאות הקרוב, אז אל תסתכלו רק על מי שמדבר ומקדם את העלילה מקדימה, אלא תסתכלו מה קורה בעומק הפריים. לרוב זה יהיו הדמויות שמנחם עיני או אלי גורנשטיין, שהן יחסית דמויות משניות בסיפור, אבל תמיד יש להם איזשהו אקשן ברקע, שאיכשהו יתחבר למה שאנחנו נגלה עליהם בהמשך, כי שתי הדמויות האלה כזה צצות בסוף הסרט. אז שימו עין על מנחם עיני או על אלי גורנשטיין בפעם הבאה שאתם רואים את הסרט, ותשימו לב שהסרט הרבה יותר מורכב ומשוכלל ואמביציוזי מבחינת שפת הקולנוע שלו, ממה שנדמה לנו, כי הוא נדמה באמת איזשהו סוג של סרט פשוט של צילומי הופעות וזהו. הוא באמת יחסית סרט דל תקציב, שיחסית אולם מהר, אבל יש בו רגעים של תחכום, גם במיזן סצנה, גם בעמדה וגם בהפעלת השחקנים. וגם זה שוטים נורא נורא יפים. אם אין לכם סבלנות לכל הסרט, חכו לאילו ציפורים, שיר שמצולם בשוט אחד, במוצב צבאי, פשוט אחד השוטים הארוכים, היפים, שנעשו בקולנוע הישראלי, דולי אין ודולי אוט, לתוך שיר, גם עם איזושהי קוריאוגרפיה יפה, עם החיילים, חמשת החיילים שנמצאים בקהל בתוך המוצב הזה, שנמצא תחת הפצצות בסיני, אחת הסצנות היפות בקולנוע הישראלי. אז זה הלהקה, 40 שנה, ממש היום, 40 שנה להלהקה, 1978. ואם הלכתם לראות את הלהקה וקניתם כרטיסים לקולנוע הוד, לפני שפיצלו אותו לארבעה בתי קולנוע וסגרו אותו לגמרי, אז בדרך חזרה הביתה, אם הדלקתם גלי צהל, אז יש סיכוי טוב ששמעתם את השיר הזה. רגע, את זה? את זה. עוד פעם, את זה. נו, דיסק מספר אחד, mental note, לא עובד כמו שצריך. רגע, עוד פעם. יפה. סקוויז, הסינגל הראשון שלהם, 1978, פברואר 1978, Take Me, I'm Yours.
really been some welcome. You never seem to change your grade to tempt your leisure. Romantic gestures straight. My ego flies tomorrow. It's a game I treasure dear to seek the helpless future.
אוקיי, בואו נעבר עכשיו קצת לסרטים שנמצאים בבתי הקולנוע, ואתם יכולים ללכת לראות אותם אם עדיין לא צפיתם. בסוף השבוע האחרון עלה סרט ממש טוב, שנקרא מקום שקט, A Quiet Place. אולי לא השם הכי מפתה בעולם, אבל סרט שכדאי לראות. זה סרט אימה, אז קודם כל אני צריך להזהיר שצריך לחבב סרטי אימה, או צריך לרצות לעמוד בסרטי אימה, כי הוא סרט ממש מותח. אני לא יודע להגיד לכם לגבי מפחיד, אבל סרט ממש מותח, זה כלום ממש סרט מתח. ממש יושבים די על קצה הכיסא בסרט הזה, הוא מאוד מאוד אפקטיבי. אז נתחיל עם הדיסקליימר הזה, אבל אז אחרי שאנחנו עוברים את זה, אז סרט טוב, למה הוא טוב? קודם כל, כי באמת, בתור סרט אימה, אז הוא נורא אפקטיבי, הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות. בעיקר כי אם אנחנו, תוך כדי שאנחנו צופים בסרט הזה, אנחנו מבינים שלפעמים סרטי אימה הז'נרים ביותר, הם כאלה שבאמת עובדים על הקפצות ועל הבלות, ולא תמיד על מתח. ויש שני דברים בסרטי אימה הכי בסיסיים והכי ז'נרים שהפכים להיות איזשהו סוג של חלק מהז'אנר, ואנחנו מצפים לזה ומקווים לזה. לכן הרבה פעמים בסרטי אימה הסטנדרטים, גם אם הם טובים מסוגם, אבל לסרט אימה יש איזשהו סוג של מנגנון שעובד קצת כמו קומדיה. כלומר, אנחנו מחכים ומחכים ומחכים שתבוא הבהלה, ואז כשהיא מגיעה הרבה פעמים אחרי הבהלה שלנו והקפיצה שלנו או אפילו הצרכה שלנו, אז יש סוג של פורקן שהוא קצת כמו הומור, קצת כמו בדיחה, אנחנו צוחקים כי ציפינו שזה יקרה, ואז זה מגיע, אז יש לנו את ההרפיה. אז זה לא מאוד שונה בסרטי אימה, המנגנון שכמו שעושים לנו בדיחה, ואז בסופו יש פאנצ'ליין, שאנחנו גם מחכים, ואז אם הפאנצ'ליין עובד, אז אנחנו צוחקים מתוך איזשהו סוג של פורקן. אז יש משהו בסרטי אימה המצליחים שעובד כמו קומדיה. לא כאן. כאן באמת הוא לא עובד על נושא של אימה והבהלות ופחד, אלא על מתח. ולכן, בסרטי אימה, הרבה פעמים הם עובדים, שוב, הסטנדרטים, לא היצירות מופת של הז'אנר, הסרטי מה הסטנדרטים יותר, גם הטובים שבהם, הם עובדים על אלמנט של רעש. אחד הדברים שאמור ככה לייצר אצלנו איזשהו סוג של חרדה, זה הרעש שיש. ואילו הסרט הזה בנוי כולו משקט. אחד הדברים שאנחנו מגלים בסרט הזה, זה כמה שקט זה דבר נורא נורא אפקטיבי בקולנוע. אנחנו מכירים את זה פחות מסרטי אימה, שוב, אנחנו מכירים את זה, נגיד, מסרט אימה כמו הנושא השמיני. אז צריך ללכת נורא רחוק באמת ליצירות המופת של הז'אנר כדי לזכור דברים כאלה. אבל כשאנחנו חושבים על שקט, אנחנו חושבים על דרמות. אנחנו חושבים על אינגמר ברגמן, על העבודה שלו עם שקט, שיש משהו דחוס מאוד בשקט, ומשהו שהוא מאוד עגום בשקט. ובא ג'ון קרסינסקי, ומביים סרט שנקרא מקום שקט, והאלמנט הכי מרכזי בסרט הזה זה השקט. אין הרבה מאוד רעש, יש עריכת סאונד מאוד מעניינת, אבל גם על שימוש במוזיקה הוא מגיע ברגעים יחסית יותר מאוחרים ויותר מאופקים, אבל באמת איזשהו סוג של שימוש בשקט, וזה נורא נורא אפקטיבי, זה נורא נורא מותח. אנחנו מבינים ששקט זה דבר נורא מאיים בקולנוע. זה כבר תחבולה, וגורמת לזה שזה יכול להיות סרט לא מאוד יקר מבחינת ההפקה שלו, ומאוד מצומצם מבחינת ההפקה שלו. פחות או יותר לוקשן אחד, פחות או יותר ארבעה שחקנים יש בסרט, אבל הוא אפקטיבי בזכות השקט שלו. ולמה הסרט הזה כל כך שקט? כי הפרמיס, פרמיס נורא יפה, ואנחנו נמצאים בעולם פוסט-אפוקליפטי. למה פוסט-אפוקליפטי? כי הגיעו מאיפשהו מפלצות. המפלצות האלה תורפות הכל, אבל גם תורפות אדם, אבל הן צדות את הטרף שלהם באמצעות השמיעה. הן מפלצות עברות, והן שומעות מאוד טוב, ולכן צריך לשמור, מי שרוצה לשרוד צריך לשמור על שקט, מי שמרים את קולו, הן ישר שומעות אותו, ורצות מאוד מאוד למר לכיוונו, וטורפות אותו בצ'יק צ'ק. אז צריך, מי שרוצה לשרוד, מי ששרד, הוא מישהו שבאמת יצליח לשמור על שקט. ואנחנו נמצאים, אחרי שיש לנו את נקודת המוצא הזאת, שאנחנו מבינים למה העיסוק בשקט בסרט, אנחנו פוגשים את הדמויות שלנו, את הגיבורים שלנו, משפחה שגרה בחווה, איפשהו שם במרכז ארצות הברית. אחת הבנות במשפחה היא חירשת, לכן כל המשפחה יודעת שפת סימנים, לכן הם יכולים להתאים את עצמם יותר טוב לחיים בדממה. ואז באמת הם הצליחו לבנות לעצמם חיים דוממים מאוד, שלא יהיה בהם, שלא יהיה רעש, וכך הם שורדים הרבה יותר מרוב האנשים סביבם. ופה מגיע האלמנט השני, ופה צריך, אנחנו צריכים להזכיר. ג'ון קרסינסקי הוא קודם כל שחקן, הוא שחקן מאוד מאוד סימפטי, שיחק במשרד, אבל הוא גם תסריטאי וגם במאי. הוא שותף לכתיבת התסריט בסרט הזה, והוא ביים אותו, והוא ביים אותו נפלא. הוא ביים נפלא לא רק בגלל השימוש בשקט, אלא גם השימוש במה שאנחנו רואים ולא רואים, ומה שנמצא מקדמת הפריים, ומה שנמצא מאחורי הפריים. והאופן שבו אנחנו מנסים להבין מה קורה סביבנו, על ידי איזשהו סוג של מרחב, תפיסה מרחבית על ידי סאונד. אז זה גם מאוד מאוד יפה, האופן שבו הוא עובד עם איזשהו סוג של מרחב, שאנחנו רואים דברים בקדמת הפריים, אבל דברים אחרים קורים בעומק הפריים, באוטופוקוס או מחוץ לפריים על ידי סאונד, וזה בנוי, באמת, הברקות, פשוט הברקות בימוי של, של מה לעשות עם הפריים הקולוניים, מה לעשות עם, עם הצלימה, מה אנחנו רואים ומה אנחנו לא רואים, ומתי, ומה נמצא בקדמת הפריים, ומה נמצא בצד. אז תגלית מבחינתי שהוא ממש יודע לביים יפה, ג'ון קרסינסקי הוא גם שחקן מאוד נחמד, והוא משחק בסרט בתפקיד הראשי, לצד אשתו בחיים, אמילי בלנט. לא ידעתי שהם נשואים, אבל הם משחקים ביחד, בעל ואישה, אמילי בלנט היא באמת אחת השחקניות הכי נהדרות שיש עכשיו, היא תכף תהיה מרי פופינס, בסרט ההמשך של מרי פופינס, ועוד המון סרטים אחרים, אבל היא נהדרת, הם גלמים את זוג נשוי, שמצליחים לשרוד את התקפת המפלצות, ואז כמובן דברים קורים, אבל העיקר של הסרט, בעצם ברגע שאנחנו מבינים, מנטרלים את העניין הזה של המתח, אנחנו מבינים איך הם מצליחים לתפקד, איך הם שומרים על השקט, איך הם שורדים ואיך הם חיים, מה שגרת החיים שלהם, הסרט הופך במידה מסוימת לדרמה משפחתית. וזה גם איזשהו חידוש שאנחנו לא רואים הרבה בסרטי אימה. כי אם אני חוזר שוב לסרטי האימה הסטנדרטיים, הזולים האלה שהם נורא מצליחים, כי יש בהם משהו אפקטיבי, אז אמרתי שמצד אחד יש בהם משהו שהוא כמו קומדיה, שאנחנו מצפים לרצח הבא, ומצד שני אנחנו אף פעם לא נורא מחבבים את הדמויות, כי אנחנו קצת רוצים שכל האנשים מולנו ימותו. אנחנו מצפים שהגיבורים שמולנו הם כולם יהיו איזשהו סוג של בשר תותחים מול הפסיכופת הרוצח, או המפלצת, או מה שלא יהיה. אז אנחנו לא באמת חברים אליהם, כי אנחנו יודעים שיומם יבוא תוך כמה דקות בסרט. לא כאן. כאן באיזשהו שלב הסרט באמת הופך לדרמה משפחתית של חיי משפחה. חיי משפחה שצריכה לחיות בשקט, בהסתרה, עם השגרה שלהם, עם הדאגה אחד לשני, וגם איזשהו סוג של דאגה לקהילה מסביב, וניסיון לפתור את הבעיה הזאת, לשאול האם אפשר משהו לעשות, אבל גם מה קורה בתוך המשפחה הקטנה הזאת, ואיך מגדלים ילדים, שני ילדים קטנים בתוך המשפחה, איך מגדלים ילדים בתוך סיטואציה כזאת, איך מלמדים אותם, איך מחנכים אותם, מה מחנכים אותם בסיטואציה כזאת. אז זה הופך לדרמת משפחה נהדרת, וממש אכפת לנו מהאנשים האלה, ואנחנו ממש רוצים שהם ישרדו, אנחנו רוצים שהם יצליחו, אנחנו רוצים סרט המשך עם הדמויות האלה. אז זה גם הישג נורא גדול, גם של כתיבה וגם של משחק וגם של בימוי, שבתוך עולם של סרט מפלצות, של סרט אימה, אנחנו גם נורא במתח, ואחת הסיבות שאנחנו במתח זה לא רק כי הסרט מותח, אלא כי ממש אכפת לנו מהדמויות בסיפור ובעלילה ומהשחקנים, השחקנים כל כך סימפטיים, כל כך נחמדים. אז באמת, סרט ז'אנר, אבל הוא הרבה יותר טוב מהמיטב של הז'אנר הזה. זה הופך להיות מין תלמיד מצטיין של ז'אנר סרטי, איזשהו סוג של מודל לחיקוי, וכבר אתמול ראיתי כותרת בוורייטי, כי הסרט גם נורא הצליח בסוף השבוע בארצות הברית, הוא יצא בארצות הברית ובישראל במקביל, ומאוד הצליח, וכבר ראיתי כותרת קריס טפלי מוורייטי של האם בעקבות ההצלחה של צורת המים ושל גט אאוט ותברח באוסקרים, האם יש סיכוי גם לסרט האימה הזה להצליח באוסקרים? ואני כבר אומר, התשובה היא לא. התשובה היא לא, כי גט אאוט וצורת המים לא קוטלגו באוסקרים כסרטי אימה, אלא מהרגע הראשון שהם יצאו הם קוטלגו כמשלים על המצב החברתי שבתוכו אנחנו חיים. גט אאוט היה סרט נגיד גזענות, וגם וצורת המים גם סרט של קבלת האחר ודמות נשית ראשית שמניעה את העלילה. הם שניהם התחברו נורא מהר לאיזשהו סוג של דימוי אידיאולוגי שהסרטים האלה הם המשלים שלהם. במקרה של הסרט הזה, כולם פשוט אומרים, וזה נכון, פשוט סרט נורא נורא טוב, שאכפת לנו שהוא כתוב ומבוצע, אז אני יכול לחשוב אולי על ששחקן או שחקנית, השחקנית אמילי בלנט אולי תהיה מועמדת לאוסקר ברמה הזאת, אבל מועמדות על סרט לא נראה לי גני, כי אין פה את הסיפור הנוסף, ובאוסקר הם מחפשים את הסיפור הנוסף. מה הסרט מייצג? הסרט אומר משהו על אמריקה של ימינו, ומקום שקט לא, יכול אני חושב להיות בכל שנה, הוא לא אומר משהו ספציפי על אמריקה של שנת 2018, לא, לפחות לא קלטתי אותו ככזה, אבל זה כן, אני חושב, זה מאוד משעשע, אז כאילו, אני חושב שזה סרט שהורים, הורים ישמחו לראות את הסרט, כי יש איזושהי, אנשים שהם זוג נשוי, וכנראה שיש להם ילדים, הכמיהה הזאת לשקט, והמחשבה הזאת, איך אני יכול להשתיק את הילדים שלי? איך אני יכול לגרום לילדים שלי פשוט להיות בשקט? פשוט תספר להם שיש מפלצות בחוץ שצדות אנשים על פי הרע שהם עושים, ואז שפשוט יסתמו את הפה. אז נדמה לי שכאילו שאני מנסה להבין מאיפה הפרויקט הזוגי הזה של ג'ון קרסינסקי ואמילי בלנט מגיע, הרצון הזה, מי שעשה את הסרט הזה נורא רוצה שקט, שקצת יניחו לו בדממה. אז זה משעשע, המחשבה הזאת, תנו לי שקט. אז לא אוסקרים, אבל פשוט אחלה סרט, אחד הסרטים יותר טובים שראיתי בזמן האחרון, ומאוד מאוד מאוד אפקטיבי. אוקיי. כשבאתי לפה הייתי צריך לחזור הביתה ולקחת מטריה, כי ירד אליי גשם, אז אני מנגן את זה. לפעמים יורד גשם באפריל, ולפעמים מדנס שרים The Sun and the Rainfall.
Everything is washing away the weariness like tears. I can feel my troubles running down, disappear into the silence sound. I feel the rain falling on my face. I can say there is no better place than standing up in the falling down. In so much rain I could almost drown.
לפני חודש התקיים באוסטין, טקסס, פסטיבל סאות' ביי סאות'ווסט, פסטיבל שצומח משנה לשנה, הוא קצת כמו פסטיבל קולנוע דרום בישראל, שכזה התחילו כזה מתחת לרדאר, ולא כל כך שמו לב אליו, והוא היה ממש פסטיבל נורא מקומי, של אוסטין, טקסס, של הקהילה הקולנועית של אוסטין, טקסס, ועם הזמן גם התגלו בו סרטים, וגם התגלו בו יוצרים, וגם אני חושב שהאולפנים גילו אותו כמין מקום שבו אפשר להזניק סרטים שיש בהם איזשהו סוג של מימד קולי, מימד של, של סרטים, אני לא יודע אם לקרוא לזה היפסטרים, אבל שכאילו שהקהל המגניב, הצעיר והמגניב, יכול להתחבר אליהם ולקדם אותם הלאה לפני שהם, שהם יוצאים. ושלושה סרטים שמוצגים עכשיו בבתי הקולנוע, הוזנקו והוצגו בבחורה לכל תשואות ולהצלחה גדולה בפסטיבל סאות' ביי סאות'ווסט. הגדול והמצליח והמפורסם שביניהם זה שחקן מספר אחת של סטיבן ספילברג, ששובס שם כהקרנת הפתעה, שלא פורסמה אלא רק יום לפני זה, שזה פתאום הסרט כזה צנח והוקרן שם, כי זה פסטיבל גם של גיימרים וגם של טכנולוגיה, אז ידעו שזה קהל כזה שעשו לחבב את זה, ואכן הסרט התקבל שם באהדה ויצא, והוא מאוד מצליח. באמריקה, לא כל כך בישראל, באמריקה הוא זוכה להצלחה יפה, ודיברנו עליו לפני שבועיים, תחזרו לתוכנית הקודמת, לתוכנית מספר 170, דיברנו שעה שלמה על שחקן מספר אחת של, של סטיבן ספילברג. אבל שניים מהסרטים שכן היו אמורים להיות מוקרני בבחורה בפסטיבל, ואכן הוצגו שם, אז הראשון זה מקום שקט, שדיברנו עליו כרגע, של ג'ון קרסינסקי, והשני הוא הסרט שממש התגלה, בסאות' ביי סאות'ווסט, הגיע משום מקום, לא כל כך היה דיבור סביבו, והדיבור סביבו התחיל בעקבות הקרנת הבכורה שלו בסאות' ביי סאות'ווסט לפני בערך חודש. סרט שבאנגלית נקרא בלוקרס, ובעברית השם יודע למה קוראים לו מאבדים את זה. כמו שהיה פעם סרט עם טום קרוז שנקרא לאבד את הבתולים בתיכואנה, כן, losing it, אז קראו לזה בעברית לאבד את הביטולים בתיכואנה בשנות ה-80, אז מאבדים את זה. עכשיו, אם ראיתם את הפוסטרים ברחובות, זה סרט שגם עלה בסוף השבוע האחרון, אז ראיתם שהפוסטר הוא מאבדים את זה, ועם תחת כתוב, נערים משתוללים, הורים מתפרעים, לא זוכר. אחד הדברים המקסימים שהשאים זה סרט שבאמת כנראה בזכות הביקורות, בזכות ההתלהבות שהייתה בהקרנות הפריוויו של הסרט, כנראה שהם הפיצו אותו מהר בעולם, כי זה מסוג הסרטים שבדרך כלל לא מפיצים, זה אולפנים יוניברסל, זה מסוג הסרטים שהם בדרך כלל מפיצים באמריקה, ולא מפיצים בכל העולם, והנה הסרט הזה מגיע נורא מהר גם לישראל, ויש לי תחושה, שוב, לא בדקתי, אני זורק באוויר, אבל אחרת אין לי שום הסבר לזה, שהסרט הזה הופץ בארץ מבלי שהמפיצים שלו ראו אותו. כי אחרת, אני לא מבין איך הם קוראים לזה. א', מאבדים את זה, וב', נערים משתוללים או נערים מתפרעים, לא ראיתם את הסרט, הסגרתם את זה, עשיתם את הכל על פי תרגום מאנגלית, ובאנגלית אין את ההפרדה הזאת בין זכר ונקבה, קראו לגיבורים teens, three teens, מן הסתם, והסרט הוא על שלוש נערות, שלוש נשים צעירות שהולכות לאבד את זה. אז הסרט צריך להיות מאבדות את זה, ונערות משתוללות ולא נערים משתוללים. או שעשו לנו פה בהפצה הישראלית, שזו האופציה השנייה, שהם כן ראו את הסרט, אבל אמרו, אבל מי ירצה לבוא לראות סרט על בנות? אז נעשה לנו ג'נדר וושינג, ונציג את זה כאילו שזה סרט על בנים, ורק מי שיבוא ויקנה כרטיס יגלה, אה, בעצם זה סרט על שלוש נערות, שרוצות לאבד את הבתולים בערב הפרום שלהם, ועל ההורים שלהם שמנסים לעצור אותם ולעשות את זה. בואו קצת קרדיטים כדי לתת קונטקסט. מי שהפיקו את הסרט הזה זה סת רוגן ואבן גולדברג, אז אנחנו כבר מבינים את העולם שבתוך אנחנו נוצאים. זה סופר בד של, של הנשים, של הנערות הצעירות. כמו שסופר בד זה המסע הרפתקאות לילי של, של שני נערים גיקים, וכל מה שקורה להם באותו לילה, זה כמו הסופר בד, ששוב, אני מזכיר לכם, בעברית קראו לזה חרמן על הזמן, אז זה איזשהו סוג של כעס בתקשורתי, אז שינו את השם לסופר בד, נקודותיים, חרמן על הזמן, אז זה פחות או יותר הסיפור פה, אבל פעם זה שלוש נערות שמחליטות, עושות סקס פקט, שהלילה הזה, מכל הלילות, בערב הפרום שלהם, בלילה האחרון של בערך הלילה האחרון של לימודים, הם מאבדות את הבתולים, ההורים שלהם מגלים את זה ויוצאים לעצור אותם. מי שביימה את הסרט הזה היא קיי קנון, זה הסרט הראשון שהיא מביימת. קיי קנון, אנחנו מכירים אותה כי היא הבסטי של טינה פיי, התסריטאית של פיץ' פרפקט. היא תסריטאית מאוד נחמדת, נחמדה, ומשעשעת ומוצלחת וכתבה סיטקומים. היא התחילה דרכה ב-30 Rock, וכן הלאה וכן הלאה. וזה הסרט הראשון שהיא מביימת, את התסריט כתבו שני תסריטאים. עכשיו, קיי קנון, אני אומר לכם, היא לא במאית, בינתיים בסרט הזה, היא לא במאית גדולה, יש במאית כזה שמגלים אותם על הסרט הראשון ואומרים הזה, לא, יש משהו נורא מחוספס, נורא נורא לא מדויק בסרט הזה, הוא באמת נראה קצת סרט עצמאי. יש פה איזשהו סוג של אג'נדה ליהוקית, שחוץ מלסלי מן, שהיא בעצם הכוכבת הגדולה היחידה, וגם אולי קצת ג'ון סנה, יחסית קצת מוכר באמריקה, אבל לא ממש כוכב. לסלי מן, שוב, מהסרטים של ג'אד אפטו, המנטור של כל החבורה הזאת, של סת רוגן ואבן גולדברג, אז היא הכוכבת, היא השחקנית הכי מוכרת בסרט, אבל יש איזשהו סוג של אג'נדה ליהוקית, לקחת א', אנשים לא מוכרים, וב', אנשים עם מה שנקרא מראה יומיומי, סטנדרטי. אין שום אווירה של כוכבי קולנוע בליהוק, וגם את לסלי מן הרעיון היה לנסות להפוך אותה למיין עקרת בית בפרברי שיקגו, שהיא לא איפשהו באילינוי, שאף אחד לא יראה כמו כוכב קולנוע, ואני מודה, זה משפיע על הצפייה, זה משפיע באופן כזה ש לא יודע, החיבור עם סרט אמריקאי הוא קצת פחות, סליחה על הרדידות שלי, אבל קצת פחות התחברתי בגלל זה שאני רואה שמישהו החליט מבחינת אג'נדת ליוק ללהק דמויות סטנדרטיות יומיומיות כמו שאנחנו פוגשים בחיים ביומיום, שלא היופי הוא העיקר במראה שלהם. אז גם בעיקר, אולי כי זה הרעיון שהבחורות מחליטות לאבד את הבתולים עם הגבר הכי רנדומלי שהם פה, הנער מבית ספר הכי רנדומלי, אז באמת אין שום עניין שיש פה, אין משיכה או שום דבר, אז הגברים, הבנים, הבחורים, שאיתם הם רוצות לעשות את המעשה, הם אשכרה דוחים. אז אני תוהה אם מסמך הליהוק שהפיצו לסוכניות, אמרו, שלושה בני נוער דוחים, כי זה מה שהם אמורים להיות. וכל מי שמתרעם או מתרעמת, ובצדק, מזה שהסרט הופך עניין, מזה שרגע, שלוש נערות רוצות לאבד את הבתולים, אז כל המדינה נרעשת מזה, וההורים יוצאים למסע היסטרי בעקבותם, מרדף כדי לעצור אותם מלעשות את הדבר הזה, ומישהו אומר, רגע, מה, כן, אנחנו נמצאים שנת 2018, באמת, על זה הסרט, כאילו כל כך שמרני, כי הרי ראינו את סופר בד, ראינו את סרטי הנעורים אחרים, אם זה נער תיכוניסט שרוצה לעשות את זה, אז כולם יעמדו בצידי הדרכים ויריעו לו, וימחו כפיים, ויזרקו עליו אורז ובסמים, ויגידו, קדימה גבר, לך תעשה את זה, ונשים אנחנו מנסים לעצור אותם, אז דעו לכם שעל זה בדיוק הסרט. הסרט נורא, נורא מודע לעצמו, נורא מודע לנושא של פוליטיקת המגדר העכשווית. הוא סרט סופר דופר עכשווי מבחינת העיסוק שלו בנושא של, של דימויי מגדר והגדרות, לא רק מגדר, אלא גם נטיות מיניות והגדרה עצמית, ועוסק בזה, ועוסק בזה שההורים, בין השאר צריכים להתמודד עם זה שיש בתוכם איזשהו סוג של סטנדרט כפול, והם מנסים להבין למה. למה הדור של ההורים, באמת העיקר הוא יותר על ההורים מאשר על, על הנערות, זה סרט על ההורים, והוא סרט נורא מתוק על, על הורים ועל הורות, כי יש פה תובנות מאוד מאוד יפות על חכמות ונבונות על, על הורות, אבל כדרכם של סרטים כאלה באיזשהו שלב התובנות והרגעים מעוררי הזדהות, מפנים את מקומם לרגעים של פשוט וולגריות מתפרצת, של, שבו פשוט צריך לעשות איזשהו סוג של מינון של הפרשות, הקאות, מכל נקב אפשרי שיכול לצאת, לצאת איזשהו סוג של משהו רירי, הוא אכן יוצא, ובכן החצי השני של הסרט הוא באמת סתם קומדיית נעורים סטנדרטית עם הטוויסט הזה שזה על נשים. אז שוב ראינו את מסיבת רווקות ואת בריידסמייד שהוא כאילו באמת החלוץ של הסרט הזה, עוד הפקה של ג'אד אפטו, אז זה, זה הכיוון, זה בריידסמייד 10 שנים לפני, עכשיו הם בסוף התיכון, הם לא, לא בסיבת רווקות לפני הניסויים אלא בסוף התיכון, ככה אפשר להתייחס לזה כמעין פריקול למסיבת רווקות. אז באמת יש משהו מאוד מאוד מעניין ומבחינה הזאת מוצלח בסרט, באופן שבו הוא מתייחס בהומור לכל מה שקורה מסביב באידיאולוגיה, בפוליטיקה, פוליטיקת המגדר, בדיבור של מה זה נכון להיות אישה ואיך להתייחס לדימויי הגוף ולחינוך למגדר. אז סרט נורא מודע לעצמו ונורא פיקחי, שבאמת מתעסק בנושא בסטנדרטים הכפולים. אז מהבחינה הזאת, הוא מקבל ציון 10, הרבה תובנות והרבה מחשבות. אבל גם בעולם של הקומדיה, למרות שצחקתי, וגם בעיקר בעולם של, של בימוי, יש בו בסרט משהו גס, מחוספס, מאוד מאוד לא מדויק, ומהבחינה הזאת קצת התאכזבתי ממנו. כלומר, גם בנושא של עולם של קומדיית, קומדיית נעורים, שזה עולם שאני מאוד מאוד מחבב, כי זה באמת מקום לפרוק כל עול בקולנוע, ולראות כתיבה קומית מושחזת, ובאמת אפשר לעשות הכל בסרטים האלה, כי כמעט ואין צנזורה. אז גם אפשר לראות מי הכותבים, עד כמה הם מבריקים בזה שאומרים להם, אוקיי, אין גבולות. וגם בבימוי, שהבימוי יכול להיות אלגנטי, או יכול להיות נורא נורא בוטה. ופה, מבחינה הזאת, הסרט הוא לא מספיק זה ולא מספיק זה. אז כל הדיבור סביבו הוא באמת דיבור, קצת דיבור אידיאולוגי, קצת על דיבור על, על איך מייצגים דמויות נשיות בקולנוע, ופחות מזה שהסרט באמת קורה מצחוק. אבל אז קוראים לו בלוקרס באנגלית, אבל שימו לב, אם תראו את הפוסטר שלו, יש תרנגול, ומתחת לזה יש את המילה בלוקרס, השם המקורי והשם האמיתי, וזה השם שגם עליו מדברים בסרט, זה קוק בלוקרס. זה מה שההורים רוצים לעשות לילדות שלהם, לבנות שלהם, to cock block them, לעצור את, את האיבר מלחלל את גופן, אבל כמובן שאי אפשר לכתוב קוק בלוק בפוסטרים, בסרטים, ולפרסם את זה, אז זה נשאר בלוקרס, ושוב, אני ממש סקרן לשמוע אם, אם מפיצי הסרט שומעים את התוכנית הזאת. למה? תודו, תודו, לא ראיתם את הסרט, ועכשיו ראיתם את הסרט, ואתם אומרים, אוקיי, מעניין אם שימו לב. מעניין אם מישהו יבוא לראות את הסרט, וישים לב ש... זה לא מה שכתבנו בפוסטר, כתבנו משהו אחר לגמרי. טוב, אז אלה שני סרטים מסאוט בסאוטווסט שיצאו בסוף השבוע האחרון בבתי הקולנוע. שני מומלצים, אחד יותר, אחד פחות, אבל קחו את זה, כן, מעניין. אוקיי, שבוע שעבר לא הייתה תוכנית, היה חול המועד פסח ופסחתי, וכמעט כמעט השתכנעתי כן לבוא, ולהקליט ולשדר תוכנית, רק בשביל דבר אחד, כי אני חושב שהתוכנית יצאה בסמוך מאוד, כן, זה היה 3 באפריל. ואני רוצה תמיד לזכור שבחמישה באפריל לנגן את השיר 5 באפריל של טוק טוק. אז תהיתי, האם לעשות תוכנית רק כדי שאני אוכל לנגן את 5 באפריל של טוק טוק? אז אמרתי, טוב, נו, בסדר, זה סובל דיחוי. אפשר גם ב-10 באפריל לנגן את 5 באפריל של טוק טוק. אז אנחנו מסיימים. עשינו את קופי רדיו קצי תוכנית מספר 171 עם טוק טוק, 5 באפריל, למרות שעכשיו כבר 10 באפריל. אבל פעם הבאה אני מקווה שטוק טוק יכתבו שיר על תאריך קצת יותר רחב, לא על יום ספציפי, על שבוע, על חודש. אפריל, אפריל, תשאו שיר על אפריל, אנחנו אוהבים את אפריל. עד כאן, שבוע הבא, בלי נדר, אנחנו פה. סינס קובי רדיו קצה, טוק טוק.
Here she comes. Silent in her cell. Here she comes. Fresh upon the grass.
World.